עכשיו ב-103 FM מיכל דליות 103
שלום, בוקר טוב, כאן מיכל דליות כמידי יום שישי. עורך ומפיק את התוכנית אייל פרנק, מי שאחראי, מי שעל הדיגיטל ועל הפייסבוק לייב, מיכל קדוש ומאור רטה, ואחראי לשידור איציק אהרון. הטלפון שלנו, כדי שתעלו לשידור, צרו קשר עם 1-900-722-103, ואתן מוזמנות ומוזמנים גם לשלוח הודעות טקסט קצרות לוואטסאפ 054-70-103-70. החורף כאן, הקורונה עוד כאן, הדלתא הלך, האומיקרון פה, מלא אנשים חולים, בבידוד, יש בתי ספר שסגורים, יש ילדים שנשארים בבית כי המורות כולן חולות, תרלול, בלגן, הרבה דברים צפים ועולים, הרבה רגרסיות מתרחשות, כל מיני שינויי התנהגות שכבר קרו, חזרו אחורנית, צריכים להבין שלא רק הילדים עושים רגרסיות, גם ההורים, באימוץ התנהגויות חדשות ודברים, כי המצב לא פשוט, קשה לנו להחזיק את עצמנו, אנחנו מגיעים תמיד בסוף לאוטומט, לא תמיד, אבל מגיעים הרבה פעמים לאוטומט, ואז יש בדיוק את מה שקראתי, לא רגרסיה. אין דבר, כולם עובדים, משתדלים, אני רואה פה משהו שחשבתי שזה התיק שלי, אבל זה לא התיק שלי, ברקע. אז אנחנו ניגש ישר לעבודה, אני יודעת שיש המון, יש המון שיחות, כמובן מי שרוצה להתקשר, לעלות לשידור, תתקשרו. ל-1-900-722-103, כבר יש לאייל איזו שאלה, גם אני קיבלתי משהו דרך העמוד שלי, קיבלתי ממישהי מלונדון, אני תכף אתייחס אליה גם, אבל בואו, נתחיל, נשמע את האנשים. הנה הטלפון הראשון. שלום.
שלום, מיכל.
שלום וברכה.
תודה קודם כל על זה שחזרתם אליי, ואני בשידור, ואני אשמח להתייעץ איתך.
כן.
שמי אילה, ויש לי שאלה לגבי ילד בן 10.5, שהוא צבר סכום יפה בקופסת חיסכון שלו, כמעט 2,000 שקל. הוא קיבל מתנות ליום ההולדת, לחגים, סבא וסבתא, וככה צבר את זה. ועכשיו הוא רץ לקנות כל דבר. כל דבר שנראה לו, וכשאנחנו מתערבים ומבקשים אולי אתה תשקול מחדש, אולי אתה תחתוך לסכום גדול יותר, שתקנה משהו גדול יותר, אז הוא אומר לנו, אני מבקש לא להתערב, זה כסף שלי. איך אנחנו מגיבים?
חמוד.
כן.
לא מתערבים. ואני אגיד לך גם למה הילה. תני לו לעשות את הטעויות שלו וללמוד מזה. הוא רק בן 10.5, אלו 2,000 שקל הראשונים, וגם יש סיכוי שההחלטות שלו על מה לקנות, הם יהיו הכי טיפשיות שיראו לנו. ממתקים לחלק לכל החברים שלו. משהו מבריק שהוא ראה ונורא בא לו, ואחרי יומיים הוא כבר לא יעשה בו שימוש. צמיד נהדר שהוא ראה והוא רוצה לתת לאחותו, לבת דודה שלו, לאמא של חבר. זאת אומרת, כל מיני דברים שאנחנו אומרים, חבל, חבל, 2,000 שקל עד שחסכת, ואיך הוא, מה הוא מנע מעצמו כדי לאגור את זה ולחסוך את זה, שקל לשקל, 100 ל-100, והגיע, בטח לקח לו שנתיים.
לא, זהו, זה ממש לא, הוא עשה כמה...
אוקיי, עשה את זה די מהר, די מהר, אוקיי, יום הולדת, חנוכה,
זהו, זה בא לו בקלות, בקלות, הוא שזה... לא חצה הרבה, ואין לו ערך.
נכון, אז זה שזה בא לו כן. בקלות, זה עוד יותר ילך לו בקלות. כי אנחנו כן. הרבה יותר מעריכים משהו שעבדנו קשה עבורו, שהישגנו אותו. הוא לא כל כך השיג. הוא כן, אבל בהתאפקות, בוא נגיד, לא ב, הוא לא, כמו שמישהו פה אמר לי, הוא לא שפשף פאנלים, או ניקה בתים, או אפילו לא רחץ מכוניות. הוא קיבל, הוא לא בזבז את זה במיידי. הוא רצה ככה לאגור, 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 ותוך כמה חודשים הגיע לו ל-2000, שזה מבחינת הילדים נשמע וואו, ובאמת ב-2000 שקל אפשר לקנות מלא שטויות, מלא מלא מלא. העניין הוא שתפקידנו כן להיות, בוא נגיד מלמדים את העניין הזה. ואז אפשר להגיד דבר אחד, אפשר יום אחד לבוא ולהגיד, תראה, אתה תמיד אומר לנו לא להתערב, ואתה יודע מה, אתה צודק. זה הכסף שלך, אתה קיבלת אותו, אתה חסכת אותו במשך כמה חודשים, ואתה באמת יכול להוציא אותו על מה שאתה רוצה. כמובן שיהיו דברים שהם לא בסולם הערכים של אבא ושלי, והם גם לא חוקיים. למשל, אם אתה רוצה לקנות אופניים חשמליים, לא ניתן, לא נסכים לזה. אם אתה רוצה, את מבינה, אם אתה רוצה...
זה עוד עניין שבאמת אני רוצה לשאול, כי יש דברים שאני ממש לא רוצה להכניס אותם לבית שלי.
מה המילה, למשל?
עוד פלייסטיישן, למשל, שהוא רצה, או משהו ש... עוד פלאפון חדש, ו...
אוקיי, אז תראי, אז במקום הזה שזה מתנגש בסולם הערכים שלך, והרי מה אנחנו, החינוך הוא ערכים. ומה שאני חושבת שראוי, שנכון, שמתאים לי, למשפחה שלי, לחברה שאנחנו חיים בה, נכון? לכל זה. אז פה את אומרת לו, ואת צריכה להגיד לו, תראה, הכסף שלך. בעיקרון, בפרינציפ, אתה יכול לקנות מה שאתה רוצה. יש לזה אבל, אבל. והאבל הוא שהדברים האלה לא יתנגשו בערכים של אבא ושלי, ובגבולות המאוד ברורים שהם הגבולות החינוכיים של אבא ושלי. ולכן, אנחנו מתנגדים למשחקים כאלה וכאלה וכאלה של פלייסטיישן, ולכן אנחנו מתנגדים לטלפון מאוד מאוד יקר. האמת? למה את מתנגד שיקח את כל הכסף ויבזבז על טלפון יקר? הרי חצי שנה אחרי זה הוא יצטער.
לא, אבל אני רוצה באמת לעלות פה שאלה, אם זה לא בא...
תראי.
או שאת אומרת, לפי הערכים שלי, אני לא רוצה שיקנה את זה.
נכון, אבל הכסף הוא שלא, תביני, הערך שלך, בוא נגיד ככה, להכניס הביתה משחק אלים שהורס את נפשותך וילמד אותך, נגיד שזה וזה וזה, לא ייכנס אליי הביתה. אבל אם אתה רוצה טלפון משוכלל, שלדעתי לבזבז עליו 2,000 שקל זה פשוט מיותר, תקנה. אני לא רואה בזה נזק שיכול לקרות לילד מבחינה חינוכית או ניהולית של הבית. עכשיו, העניין הוא שאת רוצה ללמד אותו את הנושא של ערך, של השקעה, שלא לבזבז טעם, שלא כולה נוצץ, שווה. זה מה שאת רוצה ללמד אותו. אבל ילדים, בגיל 10.5, בא לו. זה יותר חזק מהכל, הילה. הוא רוצה להשוויץ בטלפון של 1,400 שקל. שילך וישוויץ בטלפון של 1,400 שקל. חצי שנה, 8 חודשים, חודשיים אחרי זה, חבר אחר יביא לבית ספר טלפון של 1,900 שקל, ואז הבן שלך ירגיש כמו אידיוט. ואז תהיה שם למידה אצלו.
אז אנחנו בכלל לא מתערבים בקטע.
תני לו ללמוד מההחלטות שלו ומהטעויות שלו. זה לא שאנחנו אומרים בואו שידרס בכביש ויבין כמה שהכביש מסוכן. ממש לא. אנחנו מאפשרים לו לבזבז 2,000 שקל שהם שלו, בתוך תקווה שהוא יבין, כי ברגע שהכסף הזה ייגמר, הוא ירצה לקנות עוד משהו גדול, לא יהיה לו. והתפקיד שלי זה לא להגיד לו, אם היית חוסכת 2,000 שקל, היית... לא! אז אני פוגעת בכבודו ועוד יותר מורידה ממנו. לא, הוא יבין את זה לבד. אני כן חושבת שיש לנו תפקיד, ואני חושבת שהתפקיד הזה צריך להסתכם בזה שאת לוקחת אותו פעם אחת ואומרת לו, מאמי, זאת תהיה השיחה האחרונה סביב הכסף שלך. בעיקרון אתה צודק, זה שלך תעשה עם זה מה שאתה רוצה. אלא אם כן זה מתנגש בבית שלנו, בערכים שלנו. שזה אומר משחק מסוים, שזה אומר משהו שהוא לא חוקי, שזה אומר משהו שלדעתנו עלול להשחית את נפשך, או את האחים והאחיות הצעירים שלך. אבל כל שאר הדברים, ממתקים, מתנות, משחקים שאין בהם לדעתנו נזק, אתה, בבקשה, אתה רוצה טלפון יקר? בבקשה. אני רוצה רק להגיד לך שכסף, הכסף הזה ייגמר. כבר מ-2,000 שקל נשאר לך 1,800. הכסף ייגמר. אתה רק צריך תמיד לתמיד לזכור את זה. ואז ההחלטה היא אם אני רוצה עכשיו להוציא אותו על טלפון יקר, ואז לא יהיה לך את כל הדברים הקטנים האחרים שכרגע יש. אבל זה החישוב שלך, ממי.
אוקיי.
ואני בטוחה, בטוחה, שכל החלטה שאתה תוציא ועכשיו תקיים, תוכל ללמוד ממנה. ותני לו לבזבז את הכסף, ותני לו להיכשל. תני לו לטעות, תני לו להרגיש טיפש, ואל תגידו לו, אתה רואה, לא אמרנו לך את זה לפני חודשיים. לא לעשות את זה. כי אז אני מכניסה שוב את מערכת היחסים שלי ושלו, ואז הוא לא ילמד מהטעויות שהוא עשה. כי הוא כבר עסוק בהשפלה שבינינו. מבינה? אני אומרת, אני באמת חושבת שצריכים לתת להם להשחית ולבזבז ונשבר הלב. כי את באמת אומרת לעצמנו, חבל, וזה, וזה. אבל ככה זה. ככה זה, זה מה שקורה.
מתי כן נותנים להם להבין את הערך של הכם, איזה גיל אמורים...
הוא יבין לבד, בעיקר כשהוא יצטרך להתחיל לעבוד עבורו, רק אז. כסף, כל דבר שילדים מקבלים, ככה בחינם, כך, כך כי אני אוהבת אותך, כך כי זה כיף, לא תהיה שם הערכה. יש הערכה רק מתוך איזשהו סוג של חוויה. כרגע אני מקבל, יש לו. אוקיי? יש לו 2,000 שקל כמו שיש לו 2 קילו תפוזים, מבחינתו זה אותו דבר, הוא נורא אוהב תפוזים, הוא יאכל אותם, יש כאלה שיעשו מזה מיץ ויגמרו עם זה ביום אחד, ויש כאלה שיוכלו כל יום תפוז אחד בלבד, זה כבר הטמפרמנט, זה הסגנון של כל אחד מהילדים.
אז כל ההסברים שלנו שעובדים קשה ותראית אימא ואבא שעובדים קשה,
לא מעניין, לא מעניין, לא, לא, כרגע לא, כי כרגע הוא רוצה את הדבר הזה שמנצנץ עם העטיפה המנצנצת ששוכב על יד השוקולד, או כרגע יותר חשוב לו למצוא חן בעיני החברים שלו. הרבה יותר חשוב לו לעשות רושם על החברים או על איזה בת בכיתה או על הבנים. הרבה יותר חשוב לו מה שהרעיון האבסטרקטי שאמא ואבא עובדים קשה. אבל אם הוא יעבוד קשה, כשהוא יבזבז את הכסף הזה, אומר עכשיו תחליטו שאתם לא נותנים לו סתם כסף. אפשר לתת 50 שקלים דמי חנוכה. אפשר לתת 200 שקלים, אם מצבכם מאפשר, דמי חנוכה. וזה הכל. אם הכסף, אם הילד רוצה כסף שיעבוד, שיחוץ את האוטו. 20 שקלים לרחיצת האוטו. יותר מזה, שירד עם הכלבים של השכנים שלכם, שיקח מהם כסף. לא לשלם לו עבור זה שהוא שומר על האחיות שלו. לא, לא, לא. זה לא. או יורד עם הכלב שלו. לא, לא, לא. זה לא. זה חובה. זה חובתו כחלק מזה, שמחלק מהעשייה שהוא צריך לתרום לקהילה שהוא חי בה. יש משהו של הדדיות, תכף אני יש לי עוד משהו שאני אדבר איתו על הדדיות, אבל תתחילו לייצר מצבים שהוא יצטרך להתאמץ עבור הכסף שיש לו. זאת הדרך להעריך כסף. אני זוכרת שאנחנו גדלנו בטח אתם, כסף לא גדל על העצים. אבל מבחינת הילד הוא כן גדל על העצים. אמא שאומרת אין לי כסף, אז הוא יגיד את שקרנית, כי הוא רואה שטר ורדרד בארנק.
נכון, הוא אומר לכולה 100 שקל.
כולה, בדיוק, בדיוק. זה חתכת נייר שכתוב עליו 100.
כן.
זה מה שזה אומר לו, כולה 100 שקל. הוא כל כך תמים, הוא כל כך אמיתי, הוא כל כך כן, שהוא עושה לנו בית ספר. הערכה היא משהו מופשט, כמו סדר, כמו ניקיון, כמו כבוד. זה מופשט. כדי שהילד יעריך, הוא צריך לחוות מה זה אומר, 100 שקל. מהו המאמץ שמושקע בלהרוויח 100 שקל?
כן, זה כן, אבל הוא קיבל אותו בחינם, באמת.
הוא קיבל את זה בחינם?
אבל המשפטים שאמרתי לו, עד עכשיו אני מבינה שזה לא נכון, אמרתי לו, נכון, זה הכסף שלך, אבל אני מחליטה מה תקנה.
לא, זה לא נכון, לא. זה לא נכון במקום הדמוקרטי. זה לא מקום במקום של החינוך לטווח רחוק. אם זה שלא, אז למה אני מחליטה? יכול להיות שאני קונה בגד, ואני אומרת לו, תקשיב, הבגד הזה, אתה תלבש אותו רק באירועים, ואם הוא רוצה ללכת לו לבית ספר, הוא לא. אני אומר לו, אני את הבגד הזה קניתי. אני השקעתי בזה 500 שקל, אני עבדתי מאוד קשה עבור ה-500 שקל האלה. לכן זה לא יהפוך להיות בגד יומיומי. הוא נועד רק לאירועים. את מבינה? יש פה, זה הבדל דק, אבל זה הבדל. כי ברגע שנתתי לו, בלי הגדרה, בלי זה, זה באמת שלו. אז למה אני מחליטה על שלו? ואנחנו להפך רוצים לגדל אותם למקום של לקיחת אחריות, למקום של להבין רווח ומחיר, למקום של להבין תוצאה של החלטות שלי. מבינה? ואז עוד חצי שנה, החבר שעכשיו הוא קנה אותו בממתקים ובג'ולות, בוגד בו והולך עם חבר אחר, והוא גם נשאר בלי כסף. הוא ילמד מזה המון, הוא לא צריך אותי, מטווחת לו את זה. מטווחת. הוא לא צריך אותי בשביל זה. הוא יבין, מצוין.
אוקיי.
אני מבינה? זה כמו ילד שאני אומרת לו, תיזהר, יש שם אבן, אל תרוץ, לא טיפול. והוא לא שוכב, והוא כמובן לא שם לב למה שאמרתי, והוא רץ ונופל. עכשיו, אם אני באה ואני אומרת, מגיע לך, תפסיק, תמשיך לא לשמוע למה שאני אומרת. הוא באותו רגע לא עושה למידה וזיכרון שיש פה אבן באותו רגע. כבר יצרתי אירוע חדש, אירוע של השפלה ומערכת יחסים ביני לבינו. אבל אם אני אומרת לו, וואי, איזה בס המאמי, אני רואה שכואב, אתה רוצה לראות הביתה שנחבוש את זה? אז הוא פנוי. ואז אני יודעת משהו, או שהוא יזכור שיש שם אבן, והוא תמיד יקיף אותה, או שהוא יגיד, וואי, בפעם הבאה אולי כדאי לי לזכור מה שהיא אומרת לי. אבל שמה תהיה למידה, את מבינה?
כן.
איפה שאנחנו נותנים להם ללמוד. ו-2,000 שקל זה לנו, שורף בלב. ללמוד 2,000 שקל, אבל זה 2,000 שקל הראשונים שלו, והלמידה המאוד חשובה שלו.
אוקיי.
זה מה שאני חושבת. בהצלחה, אילה.
תודה, תודה, מיכל, מהממת למדתי מעלה.
כל טוב, כן, כל טוב, כל טוב, בבקשה. שיחת טלפון הוא השאלה שלי? יש עוד טלפון. שלום.
היי.
אלן.
מדברת אור.
היי, אור.
ילדתי לפני 2.5 חודשים. תינוק מתוק. ויש לי עוד תינוק אחד בבית, בן 1.5 שנה.
נכון, צדקת.
בגדול, מאז שהקטן שכנולד, אנחנו מתמודדים עם סצנות קינה שידענו להערך אליהן, ידענו שזה יגיע. אבל גם איזשהו יחס שונה שאנחנו ההורים מקבלים. זאת אומרת, אם אבא הגדול מתנהג בצורה מסוימת, בוגרת יותר, ואיתי הוא ממש מפונק וממש נידי.
כן.
אני רק אציין שהוא איתי בבית.
אוקיי.
אז הוא מקבל את מלוא תשומת הלב, הקטן אני תמיד שוחקת ואומרת שהוא מגדל את עצמו.
באמת? את כן משקיעה, אני נותנת לו המון תשומת לב? כן.
ממש.
אוקיי.
לוקחת אותו לפחות 5 פעמים בשבוע לחוגים, אחר הצהריים.
אוקיי.
אי אפשר להגיד שהוא לא מקבל ממני תשומת לב.
אבל בגלל זה הוא רוצה עוד.
יכול להיות, כן.
לא בגלל שחסר לו. בואי תראי, מה שעובר על ילד בן 1.5 שנה, כשנולד לו אח, או אחות, כן, מבחינתו כרגע אין את ההבדל בנושא של במיניות, כן, במגדר אפילו, אם נקרא לזה. הטלטלה שהוא עובר, במיוחד אם הוא בן בכור, ובמיוחד גם אם הוא נכד בכור, הוא היה כל כך מרכזי, כל כך ראשוני, כל כך ייחודי. צריכים להבין, הוא לא היה בכור עד שנולד אחיו, הוא היה יחיד.
נכון.
והטלטלה הרגשית והפסיכולוגית כל כך גדולה, כל כך מפחידה, כל כך גם לא יכולה לבוא לידי ביטוי מילולי, שזה בא לידי ביטוי בכל הדרכים שאת רואה. כל ילד מגיב פחות או יותר אותו דבר, אבל שינוי ניואנסים. אחד יהיה יותר מסתגר, אחד יהיה יותר זה. פה, את אומרת, יש סצנות קנאה, אני סקרנית, איך זה נראה, למשל?
כמובן, כשאני מניקה את הקטן, אז פתאום הוא לוקח לי את היד ומרים אותי, עושה סימן של קומי.
כן. אז במקום זה תרימי...
כל דבר שקשור לקטן, אפילו כשאני שואבת חלב, כדי שאחר כך, אחר הצהריים, אבא שלו יוכל לתת לו, במקום כדי שאני אוכל להיות עם הגדול, אז זה מעצבן אותו כי הוא מקשר את זה לקטן.
נכון, נכון.
כשהוא מתעצבן זה קטע, כי כשאני זה ממש כשאני מגיעה אליו והוא פשוט הוא ישר בוכה.
כן.
זו התגובה שלו.
אוקיי, עכשיו
כשאבא שלו מגיע אליו בבוקר אני שומעת אותם
מדברים
בכיף שלהם, צוחקים.
כן, כן.
הוא מדבר איתו, אני מרגישה שלי אני מי לדבר.
תראי,
לפעמים מדבר שיש לו תכלית ולא תמיד.
את נוכחת בזה באמת לראשונה, אבל זה אחד הדברים היותר שכיחים במערכות היחסים בין הורים וילדים, זה שהילדים מתנהגים שונה לאמא ושונה לאבא. זה קלאסי. והם מתנהגים שונה לאמא ולאבא, כי אמא שונה, אבא שונה, והקשר בין כל ילד אל הוריו, תראי את המשולש הזה, אמא, אבא, ילד. יש שם שש מערכות יחסים, בין אמא לאבא, בין אבא לאמא. בין אמא לילד, בין הילד לאמא. בין הילד לאבא, בין אבא לילד. תראי כמה זה מורכב.
כן.
ועכשיו אנחנו מכניסים עוד משולש פנימה. עכשיו, הקשר שלו איתך הוא קשר יותר של הזנה פיזית ורגשית. גם את איתו בבית, הוא גם לא הלך לגן עד עכשיו.
נכון.
את גידלת אותו. אז, כן. אז תקשיבי, הידיים שלך...
אני וסבתא, כן.
אוקיי, הידיים שלך שהיו פנויות להרים אותו כל פעם שהוא רצה, תפוסות עכשיו בילד אחר. את מבינה איזה צ'יל בזה, הילד הזה? התינוק כן. הזה? עכשיו, התפקיד שלנו זה בעצם לא למנוע ממנו קנאה. אין, קנאה כמו שנאה, כמו אהבה, זה רגש שישנו והוא קיים, וכשהוא בממדים סבירים וטובים, הוא גם זרז להתפתחות. קנאה. Okay. באמת, נכון. עכשיו, התפקיד שלנו לכן, זה לא למנוע ממנו את הקנאה, אלא ללמד אותו לחיות עם זה. ולכן, כשאת מניקה את הקטן, או שואבת, והוא מרים את היד שלה, כשהוא רוצה כאילו להגיד לך קומי, את לא קמה. אלא את אומרת לו, אתה רוצה שאני אקום מתוק, אבל בוא, יש מקום גם פה. בוא,
זה
אתה
בדיוק מה שאני עושה.
יופי, יופי.
אנחנו קוראים ספר ביחד, אני מלטפת אותו, אני גורמת לו להרגיש שהוא נמצא, שהוא נוכח.
אוקיי.
שהוא אפילו לא נעים לי להגיד, יותר מצוין. חשוב, למרות שהוא,
נכון,
שהוא לא.
נכון, אז אל תתני לו את הרגשה שיותר חשוב. בואי נגיד, אל תמעיטי בנוכחותו של התינוק,
כן.
כדי לשמור על הגדול, זה לא טוב. זה, 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 את מבינה זה לא טוב, זה, זה, כן. מלמד, זה ילמד גם את הגדול. אני קודם, נכון. אני בא קודם, הוא לא נחשב, הוא לא נחשב. לא, להפך, נכון. אני רוצה ללמד אותו, מסכנצ'יק שלנו, שעוד מישהו נכנס לחייו. עכשיו, אנחנו, אתם עשיתם לו את אחד הדברים היותר טובים שאתם יכולים לעשות לילדים. עשיתם לו אח. אתם אולי כן. תעשו לו גם עוד אחד או אחת או שתיים, שזה אחד הדברים הנפלאים ביותר שיכולים להיות. אבל הוא לא מבין את זה, הוא יבין את זה עוד 20 שנה. כרגע, נכון. כרגע הוא שונא אותו. ואני כבר מכינה אותך שכשהוא ידע לדבר ויום אחד הוא יגיד לך אני לא אוהב אותו, אני שונא אותו, תזרקי אותו אל תגידי לו, אבל לא מתוקי יותר אוהב אותו, כי הוא לא אוהב אותו באותו רגע, הוא שונא אותו אוקיי?
כן
עכשיו, דרך אגב יש לי ספר שנקרא הורים, מה השאלה? וזה שיש פה תשובות שלי על שאלות של הורים ויש שם פרק שקראתי לו שונאים סיפור אהבה וזה בדיוק על כל הנושא הזה של מערכות יחסים בין אחים
כן.
עכשיו, תראי, אז קודם כל, כשאת איתו תהי איתו, כשהקטן בוכה, או אפילו אחרי זה זמן, תגידי לו, אוי, רואי כי אני לא שומעת אותו כבר הרבה זמן, בוא נראה מה קורה איתו. הוא לא ירצה, הגדול. אבל את תלכי. אני רוצה שהוא ילמד לחיות עם הנוכחות של התינוק בחייו. או, את חייבת, את לא יכולה לבטל את התינוק בגללו.
כן.
זה אחד. עכשיו שתיים, זה שהוא מתבחיין לך, זה כי הוא למד באינטואיציה התינוקית והילדית והאפרוחית שלו. כולו הילד הזה בן 18 חודשים, תכפיל את זה ב-30 יום, תראי כמה נכון. ימים הוא חי. כלום, איזה okay. אפרוח. אבל okay. באינטואיציה הראשונית והבסיסית הזאת שלו, הוא יודע שיש בך משהו רך יותר, מכיל יותר, נענה יותר, מפצה יותר. ואת עכשיו קצת במקום של פיצוי וריצוי וכל מיני דברים כאלה, ואת עושה גם אקסטרות ממה שעשית קודם. אולי קודם גם נכון. קודם אולי מדי פעם היית את כועסת עליו, אולי עכשיו את נמנעת מלכעוס עליו, שזה גם...
לא.
לא, אוקיי, זה טוב. אוקיי, אני שמחה. אז מכיוון שהוא מבין את זה, איך שהוא רואה אותך, הוא עושה את המסכן הקטן והאומלל הזה. כי הוא יודע שזה יוצא ממך את האכלה, את הרחמים, את הריצוי, את הפיצוי, פשוט מאוד. כי יכול להיות שאם הוא עשה את זה לאבא שלו, אפילו לפני חצי שנה, אבא שלו אמר לו, מה זה השטויות האלה, מאמי? יאללה, 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 יאללה. יפה. אז תראי את הלמידה. אז הילד יודע שלאבא אין טעם לעשות את זה, זה לא קורה עם זה כלום, אבל אמא, אז היא, אני מכניס אותה לעבודה.
אני מנסה להגיב בצורה עניינית, השאלה אם יש דרך למנוע את זה, או שאני פשוט צריכה לקבל את זה, וזהו.
לא, קודם כל, את צריכה לקבל, קודם כל, זמן עושה את שלו, תמיד, תמיד, תמיד. בסוף הם מתרגלים, אוקיי? אחד. ובגלל זה אני גם לא רוצה שתבטלי את התינוק, כי אני רוצה שהוא ילמד בנוכחתו, הרי בסיכומו של דבר, עוד שנתה, עוד שלוש שנים הם ישחקו, יתחילו לשחק ביחד. ילכו מכות, אבל גם ישחק. כולה יש ביניהם שנה ורבע הבדל.
נכון.
הם ממש יהיו ביחד. עכשיו, אז רק צריכים לחכות עוד קצת זמן, לכן כן צריכה להיות נוכחות גם לתינוק בבית. זה אחד, הדבר הראשון. הדבר השני, את לא יכולה למנוע לזה לקרות. אבל את יכולה להחליט שאת לא מתמסרת לזה. זאת אומרת, איך שאת באה והוא מתחיל להתבחין, ואת אומרת לו, אוי, מי רוצה פינוק? רואי כי, בוא לאמא. כאילו, את לא אומרת, מה המתוק של אמא, מה קרה קטן? את מבינה את העניין הזה?
כן, מבינה? אני גורמת לו להבין שאני מבינה שהוא מתפנק.
כן, זאת אומרת, אני רוצה שתעני לו, תתני לו מענה. הוא באמת הפרוח בן שנה וחצי, את אמרת נכון, זה תינוק בן שנה וחצי, הוא אפילו לא נכנס לקטגוריה של פעות. ולכן אני עונה לילד, אבל אני לא מתמסרת ומתפרקת ומרחמת וחושבת, אוי כמה רע לו, כמה קשה לו, אני חייבת להיות במקום של פיצוי וריצוי. שם אני לא רוצה שתהיה. אלא תביא, תקבלי את זה כמשהו אמיתי ונכון וטבעי ובסדר ולא יוצא דופן. ותמשיך, את מבינה?
כן.
ותגידי לו, בא לך את אמא. אל תגיד, אמא, 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 אמא. את מבינה? תשים איזה משהו כליל אחר.
כן.
זה עובר, זה יעבור, או.
אוקיי.
תתקשרי אלינו עוד חודשיים, נראה מה קורה.
טוב, תודה רבה.
בבקשה, בהצלחה. כל טוב. שבת שלום. אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, אתם ממשיכות להתקשר ל-1-900-722-103, ואתם ממשיכים לשלוח וואטסאפ, טקסט, קצר, ל-054-70-103-70. תכף אני חוזרת עם התשובה למאזינה שלי שכרגע בלונדון. ביי. אוקיי, שבתי אליכם, ואני רוצה לקרוא לכם שאלה של אמא מלונדון. אמנם כתבה את זה הסבתא כי היא פה בארץ, אבל תכף תבינו. נכדי בן 11 וחצי, ילד קסם, מוכשר, תלמיד מצוין, אחראי לפעמים מדי, מדבר לאמו בחוצפה איך היא צריכה לנהוג. קודם כל, לא להיבהל. 11 וחצי, הוא נכנס לגיל ההתבגרות, בדרך כלל כשאימא ואבא מסתובבים בחדר, זה כבר סיבה להתעצבן, הם רק נושמים ליד המתבגרים, כבר המתבגרים עצבניים עליהם, זה גיל קשה, מאוד מאוד קשה, הם יוצאים מדעתם, אז הם מוצאים אותנו מדעתנו, אז הוא קצת נכנס לזה. שנית, אם הוא ילד כל כך, כל כך, כל כך טוב, יש סיכוי שתלמיד מצטיין, אחראי, ולפעמים הוא אחראי מדי, יש סיכוי שיש בו משהו שאולי, אולי, טיפה מבטל את עצמו, זה הפליזר. אולי הוא לא, אבל אם הוא כן, אז, או שיש לכם ילדים פליזרים אחרים, אז רק תבינו מה קורה. הילד שמרצה, הילד שהוא נורא ילד טוב, הילד שהוא תלמיד מצטיין והוא מתעקש בלימודים, הוא עושה מאמצים מאוד גדולים, זה ילד שהרבה פעמים מבטל רצון פנימי עמוק שלו, בגלל הצורך להיות בסדר. הוא רוצה לשחק עם החברים למטה, אבל יש מבחן, הוא חייב ללמוד. הוא רוצה לעשות את הפאזל לבד, אבל אחותו אומרת, שתף אותי, שתף אותי, שתף אותי, ואמא אומרת, שתף אותה, לא נורא. אז הוא משתף אותה, למרות שהוא רצה לעשות את זה לבד. אוקיי? הוא באמצע איזשהו סרט ביוטיוב או משהו כזה, ואמא אומר, וואי, אני צריכה עזרה, מי בא? הוא ירוץ, למרות שהוא רוצה להיות ביוטיוב, אבל אמא צריכה עזרה, אז רצים ועוזרים לאמא. זאת אומרת, אלו ילדים שבמצבים קטנים או גדולים, הם מבטרים על רצון שלהם, עבור הרצונות של אחרים. והם עושים את זה באהבה ובשמחה, אבל יש לזה מחיר, והמחיר הוא שברגע מסוים, הוויתורים האלה שלהם הולכים וגדלים, הולכים וגדולים, ואז הם מתפוצצים. עכשיו, הם מתפוצצים בכל מיני דרכים, ואם זה נכון לילד הזה, אז הוא מתפוצץ בזה שהוא חוצפן לאמא שלו. ואנחנו צריכות להגיד תודה רבה. כי הוא לא חוצפן למורים בבית הספר. הוא יודע איפה לא כדאי לו לעשות את זה. הוא עושה את זה איפה שהוא יודע, שתמיד יאהבו אותו, תמיד יקבלו אותו, תמיד לא יעיפו אותו מהבית, תמיד זה יעבור לו. שם הוא מעז. ובכל זאת, למרות כל מה שהסברתי, אני רוצה שהילד לא יתחצף אליי. אוקיי? עכשיו, אני רוצה לדבר אתכם על משהו שנקרא הדדיות. וזה אנחנו עושים בגיל ההתבגרות. תקשיבו. בגילאים הצעירים יש לנו יכולת להגביל את הילדים, יש לנו יכולת לאכוף את ההגבלה שלנו, אני לא לוקחת אותך, אני כן לוקחת אותך גם אם אתה לא רוצה, אני לא קונה לך, אני אקח לך את הטלפון אם אתה לא נותן לי אותו מאמי, בלי כעס, מפסיק, זה הזמן להפסיק, אם לא תיתן לי אני אקח, אז אפשר בגיל 4, אפשר גם בגיל 9, אולי אפילו בגיל 11, לא עושים את זה בגיל 15, אוקיי? זאת אומרת, ככל שהילדים הולכים וגדלים, אנחנו פחות ופחות יכולים להגביל אותם, ולכן אנחנו יותר ויותר מתמקדים במערכת היחסים. חבר'ה, גיל ההתבגרות זה 4 שנים מאוד קשות, ויש לנו יכולת לחרבש את זה למשך 50 שנה קדימה, וזה חבל, מאוד חבל, כי הילדים יוצאים מהגיל הזה, חוזרים להיות נורמליים, מבינים מה מותר, מה אסור, מקבלים את ההגבלות, הם עושים סיבוב של 360 מעלות וחוזרים ל-95% למה שהיה בבית. אוקיי? אבל זה בתנאי שלא חרבשנו את מערכת היחסים איתם. בכעסים, בצרכות, בעונשים, בהשפלות. זה הקטע. עכשיו, פה, אז עכשיו אני עונה על הנושא של החוצפה של בן 11.5. בגיל הזה, אפשר לבוא אל הילד ולדבר איתו על הדדיות. ואני אתן לכם דוגמה, לא מזמן נתנה את זה אחת המורות בתוכנית שלי להכשרת יועצות משפחה. והיא אומרת, הבן שלי היה לו קשה להתעורר בבוקר. הילד, כמה הוא היה? בן 13? משהו כזה. כל בוקר הייתי קמה ומאירה אותו, וכל בוקר הוא היה נובח עליה, כן, זה מה שמוסים המתבגרים, נובחים. והיא אומרת, ברגע מסוים היה לי, די, לא מתאים לי, אני יכולה להמשיך לישון, אני לבית ספר הלכתי, אני, התפקיד שלי זה להכין לו אוכל יש, זה לרחוץ אותו מצעים יש, לעשות את כל הדברים יש, בהחלט, את כל זה אני עושה ואני זה. אבל להעיר אותו בבוקר שינבחו עליי, לא. אתה בן 13, אם אתה רוצה להגיע בזמן, תעיר את עצמך, אבל אם אתה רוצה, ואני מוכנה לעזור, אם אתה רוצה שאני אעיר אותך בבוקר, אנחנו חייבים למצוא את הדרך שבה אתה לא נובח עליי. או איזשהו משהו, זה ההחלטה שלך. עכשיו, יהיו הורים שיגידו, טוב, אז הוא לא יקום בבוקר. בסדר, אז הוא לא יקום. אז בואי נביא את המורה, בואי נביא את המנהלת, בואי ניתן למנהל לפעול בעניין הזה, תלוי מי הילד, כמה אנחנו בקסח, ואם אנחנו בקסח זה לא טוב, זה לא יעבוד, פה צריכים להתאים את זה למשפחה. עכשיו אני חוזרת רגע לסיפור של, של הבן 11.5 שמתחצף. באים אליו ואומרים לו, תקשיב ילדון שלי, בינינו יש מערכת יחסים הדדית, אני נותנת, אתה נותן, אני עושה, אתה עושה, זה הדדיות. יש את זה ביני לבין אבא, יש את זה ביני לבין רוני, יש את זה בינך לבין עודד, יש את זה בינך לבין המורה. תמיד כשיש ככה שניים, יש מערכת יחסים הדדית. עכשיו, מה מבחינתי? יש דברים שאני חייבת לעשות ואני עושה אותם. אוקיי? ואת אומרת, את האוכל, את הזה, את הכבישה, את הדברים, המקרר מלא, וגם אם אני לא בא להכין ארוחת ערב, אתה נכנס למקרר, אתה עושה לעצמך לבד, אתה גדול, אתה יודע. את החובות שלי אני עושה. יש גם דברים שאני עושה בכיף, כי אני אוהבת, כי זה בסדר לי לעזור לך, להקל עליך, לפנק אותך, לשמח אותך, כמו למשל להקפיץ אותך כמו אתמול שביקשת ממני, כמו למשל לתת לך פעמיים בשבוע כסף לרדת למטה לאכול עם החבר'ה. אני לא חובה, אני לא חייבת, אני עושה את זה באהבה וברצון. ואז מה אני מקבלת בחזרה? חוצפה, זלזול, מילים שהאוזניים שלי מצלצלות, ואני יודעת שאתה יודע להתאפק. אבל אתה מרשה לעצמך כנראה להגיד את זה לי. עכשיו, כבר אמרתי לך, ואני אגיד לך היום בפעם האחרונה, זה מעליב. ואני רוצה שתבין, שאם אני אמשיך לקבל ממך, אני אמשיך להיות בסדר, אבל אני אמשיך לקבל ממך את העלבות וההשפלות והעלבונות האלה, והמילים האלה, שלא מגיע לי לשמוע אותם, לא מגיע לי שהבן שלי ידבר אליי ככה. אפילו שאני מעצבנת אותך. יבוא הרגע, שאני לא אמצא בתוכי את הנחמדות שאתה תצטרך באותו רגע ברגע מסוים, רק תיקח את זה בחשבון. כי תזכר מה קרה כשעודד כל הזמן עשה לך זה וזה וזה, ניתקת את הקשר, אז אני לא מנתק את קשר, אתה הבן שלי לעולמים. או לא נתת לו, לא הזמנת אותו. זה הקטע של הדדיות. עכשיו, אם אומרים דבר כזה, צריך לפעול, כי הוא ימשיך להתחצף. חייבים לקחת את זה בחשבון. קשה לו להתאפק, הוא בגיל ההתבגרות, הוא ימשיך להתחצף, את תצטרכי, כשאחר כך הוא יבקש ממך משהו, להגיד לו, לא מתאים לי. סורי. כשמדברים אליי ככה, אני לא מחזירה במתיקות. מזה הם לומדים. בלי כעס, בלי אלבונות. ככה אנחנו שומרים ושומרות על כבודנו. בהצלחה. ולשיחת הטלפון הבאה. שלום.
בוקר טוב.
בוקר טוב ומבורך.
מדברת תמרי ממרכז הארץ.
שלום.
ואני רציתי לדבר בקשר לביתי שהיא ממש עוד יומיים בת 18. ועברה תקופה מאוד מאוד קשה עם הקורונה, תקופה של להיכנס לדיכאון וחרדות. היא נמצאת בטיפול, היא הייתה יותר נכון בטיפול אצל פסיכולוגית, וגם נעזרנו קצת בטיפול תרופתי, כי זה היה ממש ממש קשה.
מה שחשוב, מה שצריך צריך, כן.
אכן. לפני כמה זמן היא סיפרה שהיא ניסתה לעשן מריחואנה, וקודם כל אמרתי לה שאני מאוד גאה בכך שהיא באה ושוחחה איתי על כך.
נכון.
שאני חושבת שזה לא טוב, זה לא בריא, זה לא מועיל.
זה כן מועיל, אבל לא צריך להגיד לה את זה. זה מאוד כן. מועיל, יכול להיות אפילו שזה אפילו מאוד מועיל לה, אבל זה
אז
לא...
זהו, אז זה מה שהפסיכולוגית אמרה, תעזבי אותה בשקט, ואם היא רוצה לעשן מדי פעם מריחואנה...
רגע, תעזבי אותה בשקט, כי... תמרי? כן,
אם זה עושה לה טוב, אז שזו תהיה הצהרה האחרונה שלך בחיים. עכשיו, זה התחיל לפני בערך כחודשיים, וזה באמת היה פעם פה מריחואנה, ופעם שם מריחואנה, ובזמן האחרון זה הפך להיות
קבוע.
הרבה מריחואנה,
כן.
אבל יותר מכך, אני גם ביקשתי נורא, אני קשה לי עם הריח וקשה לי עם האישון, וביקשתי שזה יעשה... אם כבר, אז רק במרפסת של הבית.
כן.
והיא לא עושה את זה, היא מאשנת בחדר שלה.
אוקיי, אז תראי, אני חושבת שני דברים, תמרי. אחד, אני חושבת שצריך להעביר את זה לטיפות.
אוקיי.
למשהו אחר, ואז גם, באמת לדעתי, יש פה משהו שמסתיר לי, יש לי משהו פה על הלוח שמסתיר לי את מה שכתוב. אני לא יודעת איך צריך, איסק אתה צריך להסיר את זה או משהו, יש לי, אני, פשוט לכם אני אומרת, יש לי פה טקסטים לפעמים על המסך, אז של אנשים כותבים, אז אני צריכה...
אבל אם היא לא רוצה טיפות והיא רוצה את העניין הזה של האישון...
תראי, מה שקורה זה ש... אין ספק שהמריחואנה עושה לה נורא כיף, עושה לה היי, עושה לה נעים, עושה לה קצת מחזירה לה את התיאבון, כי הרי אוכלים הרבה ויש מנצ'יז אחרי זה, ונורא כיף, מריחואנה עושה לה נורא כיף, אין לי ספק בכלל, והיא רוצה את הכיף הזה יותר ויותר, אחרי חצי שנה, אחרי שנה של דיכאונות וחרדות, אפשר גם להבין למה היא בורחת לכיף, למה היא בורחת לשקט נפשי, קודם כל אנחנו מבינים אותה, באמת ובתמים, זה אחד. עכשיו, רגע לפני שנדבר איתך על הטיפות, בקשר לזה שאת אמרת לא לעשן והיא בחדר שלה, פה אני הייתי, אם את מתעקשת על זה, וזה הבית שלך, פה אני הייתי שמה את הרגל שלי בדלת. הייתי באה ואני הייתי אומרת לה, תקשיבי, החדר שלך זה לא אי בתוך הבית. החדר שלך הוא חלק מהבית. מה שאת עושה כרגע בחדר שלך, וזה האישון, לי מאוד מפריע. ואני מבקש ממך לעשן, אני בינתיים אומרת את זה בבקשה, רק במרפסת. אם לא תצליחי, אם גם במקרה הזה את לא משתפת איתי פעולה, אחרי שלדעתי מגיע לי שתשתפי איתי פעולה, אחרי השנה שכל כך היינו ותמכנו ולקחנו ועשינו, וגם שחררתי אותך אפילו בנושא הזה של המריחואנה, עדיין, את חושבת שלא מגיע לי שיתוף פעולה ממך, אז זה מעציב אותי, אבל זה ישלח אותי לחשוב מה לעשות הלאה.
אבל אם היינו כבר בסיטואציה הזו, כבר היינו, ולא פעם אחת וגם לא פעמיים, ששוחחנו ודיברנו והסברתי ואמרתי, וזה עדיין...
זה לא עוזר.
זה מכלול של המון דברים של אנטי, אוקיי, אני מנסה, זה קשה והכל, אני יודעת, היא עוברת תקופה מאוד 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 קשה, אבל כבר היינו בכל המקום הזה של לשוחח ולדבר ולומר... ועדיין זה כמו...
רגע, מה היא עושה כל היום?
היא לומדת.
היא הולכת לבית ספר? היא בי"ד ב'?
כן.
והיא הולכת לבית ספר לפעמים?
כן, לפעמים. זהו, זה בדיוק העניין. אוקיי,
ואז לדעתך היא גם לומדת? היו לה מלא מבחנים עד עכשיו.
כן, אז חלק מהזמן כן וחלק מהזמן לא, זה הכל תלוי אם היא מצליחה להתמודד עם החרדות שתוקפות אותה לא פעם ולא פעמיים, עם המצבי רוח, עם זה שהיא בעצם לא מוכנה כרגע לקבל טיפול, שיחות עם פסיכולוגית, היא החליטה שהיא לא רוצה. היא גם הודיעה שהיא רוצה שיפסיקו לדאוג לה, כי היא בת 18 וזהו, וזה נגמר.
תקשיבי.
מה עושים?
מה עושים? עושים משהו הרבה יותר... היא מתבלבלת, אבל זה קורה להם הרבה בגיל 18. היא רוצה להיות עצמאית, היא חושבת שבגיל 18, זה נכון, על פי חוק כבר, כאילו את לא אחראית עליה ולא, וגם לא יכולה לקבוע עליה, והיא יכולה לעשות מה שהיא רוצה, אבל עדיין יש חוקים במדינה הזאת. תגידי לי, את יודעת איך היא משיגה את הסיגריות?
כן, היא פשוט, את יודעת, היא עובדת קצת, ובמה שהיא עובדת, הוא מקבלת דמי כיס מסבתא, היא פשוט קונה. זה הגיע למצב של קנייה, וזה אחד הדברים המדהיגים אותי. כלומר, היא היום קמה בבוקר, היא מתחילה את הבוקר שלה עם לעשן קצת מריחואנה.
תראי. אין... מצד אחד, יש המון הבנה אל הילדה הזאת, שהסבל שלה הוא נוראי, ומדי פעם את אומרת גם החרדות תוקפות אותה. מצד שני, היא עולה על איזשהו מסלול, שאם אנחנו מלחיצות את עצמנו ונבלות ממנו, הוא מלחיץ. נכון? הוא מלחיץ ומבהיל.
נכון.
אני חושבת שאת הדבר הזה צריך לעשות מוסדר. ומוסדר מבחינתי זה אומר מאוזן בפיקוח, בשליטה, אפילו אם זה בשליטה שלה, אבל בשליטה, כי רק מהמעט ששמעתי בעצם היא כבר, היא עצמה כבר איבדה שליטה.
נכון.
כי היא כל הזמן קונה, והיא כנראה, אם אני מעזר רגע להשתמש במילים כאלה, היא כל הזמן קונה, היא כל הזמן מאשנת, היא פותחת עם זה את הבוקר, היא כנראה כבר לוקחת את זה לכיוונים אחרים. מה, אוקיי, יש לה חברות? היא יוצאת עם חברות? משהו? או לא?
יש חבר, והאמת היא שעושה לה מאוד טוב.
כן.
שמרומם לה את המצב רוח, וקשה לה עם זה שאני לא כל כך מחבבת אותו, אבל... עזבית, לא מחבבת, אני מאוד מכבדת אותו, ומאוד מתייחסת אליו יפה, ומאוד מערכת אותו באהבה בבית,
כן,
ו...
כן.
והכל. חברות פחות, פחות, מאז הדיכאון, מאז החרדות,
לדעתך, פחות. לדעתך היא גם הרבה במסכים?
טלוויזיה, כן. אם היא בבית רוב היום במיטה, מול
טלוויזיה.
הטלוויזיה.
טלוויזיה, כן. אוקיי. לא טלפון, לא טיק טוק ואינסטגרם וכאלה.
לא, 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 ממש לא, לא. ממש
okay.
לא, היא לא שם בכלל.
תראה. מי שמכיר אותי ומצפה ממני זה שאני אצא עלייך ואכעס עלייך בטירוף. ואני לא. ואני לא כי לצאת בטירוף על ילד שביר זה מאוד מסוכן.
נכון.
מאוד מסוכן. אני מבקשת שתסירו לי את הדבר הזה. אני לא רואה, איציק, בוא תסדר לי את זה, זה מעצבן אותי. במיוחד שממשיכים לכתוב לי פה, אני רואה שמאזינים כותבים, אני לא רואה את זה. תודה. אני חוזרת על מה שאמרתי. לבוא לילדה שבירה כזאת, אחרי שנה של חרדות, ותודה רבה לך, יופי. אחרי שנה של חרדות וטיפול פסיכולוגי וטיפול תרופתי, לבוא ולהגיד לה, לא, את כן, את לא, תאור זה, היא תצא מהבית. אני לא אמצא אותה אחר כך. עדיף לי עם כל הנזק, עם כל הדברים האלה, שתעשה את זה אצלי בחדר לידי שאני אראה. שתהיה לנו איזשהו סוג של שליטה, איזשהו סוג של ידיעה, היא גם משתפת את אמא. בבסיס ילדה ממש טובה. תגידי, מתכוונת להתגייס עוד חצי שנה, שנה?
כן.
יופי. בסדר, זה יהיה טוב. בצבא אי אפשר להשן. עד אז היא תסתדר, אבל בכל זאת, תמרי, שנייה. אני חושבת שצריך לערב פה עוד מישהו. והמישהו הזה, אני דווקא חושבת על פרופסור חיים עומר. תסתכלי, תכתבי באינטרנט, התנגדות בלתי אלימה.
אוקיי.
Okay. זה, אני לא טועה, וקוראים לו, הוא פרופסור חיים עומר. התנגדות בלתי אלימה. הוא המציא דרך, אני כבר לפני 20 שנה הייתי בהשתלמות שלו, וזה היה, וואו. זה בעצם איך אני מתנגדת באופן לא אלים, אבל זה ההבדל גם, כשאני מדברת על הורים של ילדים צעירים, אני אומרת להם, תהיה תקיף אבל לא תוקפן. זה ההבדל מאוד משמעותי.
נכון.
וכן ללמוד מה לעשות עם הילדה הזאת. כי אני מבינה כמה המריחואנה משרתת אותה, מכניסה אותה לתלם של חיים נורמליים. אף אחד, מי שלא סובל מחרדות, לא יכול להבין מה קורה. אנחנו צריכים כל יום להגיד תודה שהילדה לא התאבדה לנו.
נכון.
אז רגע, רגע. לפני שאני נועלת אותה בחדר ומכה בה בשוטים וזה, היא תכף בת 18, היא קמה והולכת לי. רגע. כל הטירוף של האנשים, מה זה? ואני חוזרת ואומרת שוב, פה יש פה אישיות שבירה, שאני כופף אותה יותר מדי, היא תתפרק. אבל... בהחלט, בהחלט, בהחלט. אני צריכה לנקוט עמדה. ולא רק זה, אני צריכה למדות, אלא אני צריכה לנקוט עמדה אחראית ושיש לה איזשהו סוג של תועלת והשפעה. ולכן צריך להכיר יותר אותך ואת אבא של הילדה. להכיר יותר את הילדה, לשמוע יותר סיפורים, לעשות את זה הרבה יותר עמוק, ולהתחיל לגבש לכם פרוטוקול ממש. התנהגות, אתם, את ואתם בעלך, כן? אתם בבית?
כן,
לא, לא
גרושים כן.
או משהו. אתם כן. שניכם תצטרכו, גם אתם תצטרכו תמיכה. כי היא תכעס. צריך, ממש צריך לעשות את זה בחוכמה, בהשכל, בהדרגה. גם צריך לראות מה שאמרת לי, האם זה כל היום, או האם היא פותחת עם שתי שחטות, בצהריים לוקחת עוד שחטה, ומסיימת את הערב. אולי זה זה?
כן, זה זה. זה לא בעיית הדישון ללא
הפסקה. אז זה לא ילדה שמעשנת 4 סיגריות ביום, זה ילדה שאפילו...
לא, לא.
היא אפילו לא גומרת סיגריה אחת ביום. היא לוקחת שתי שחטות, לא יודעת, בוא נבדוק. זה כבר מצייר לנו תמונה אחרת. זה במקום כדור פסיכיאטרי.
לא, זה בנוסף.
זה בנוסף. לכן, מה שצריך, תמרי, לעשות פה עבודת עומק, תיכנסי לאיפה שאמרתי לך, תלמדי את זה יותר, וגם אם היא לא תהיה מוכנה ללכת, כי היא כרגע לא מרגישה שהיא צריכה. יש לה חבר שהיא מאוד אוהבת, אוקיי?
כן.
היא לא כל כך בחרדות, היא איכשהו במסגרת. טוב לה! ואתם מבחינתם כלכלים את החיים כרגע. צריך לדעת לעשות את זה בהרבה חוכמה, לא כמו אמסטף.
אוקיי.
אלא כמו פודל. לאט, לאט. אוקיי?
המון המון תודה.
בבקשה, יקירה. בבקשה.
תודה.
ולא להילחץ, לא להילחץ. לא להילחץ, תהיה אופטימית. זה יעבור לאט לאט, ללמוד לעשות את זה חכם.
תודה רבה, תודה.
בבקשה.
תודה, המשך שבוע נפלא. ביי ביי.
כל טוב, סוף שבוע טוב. חבר'ה, אתם שומעים את המוזיקה? אוף, גמרנו עם שיחה טעונה, ובכל זאת, כן, חומר למחשבה. תודה רבה ליעל פרנק שערך והפיק. תודה רבה למיכל קדוש ומאורטה, שהיו על הדיגיטל ועל הפייסבוק לייב. ולך, איציק אהרון, שבאת, רצת, סידרת לי את זה. תודה רבה. וגם לכם, כל טוב. שבת שלום, אם מחר תהיה שמש, צאו מהבית, כנראה תהיה. זהו, תעקבו אחריי ואחרינו ותישארו פה, כי אחריי דוקטור מאיה רוזמן, אחריה פרופסור רפי קרסו היקר. שבת שלום, כל טוב, ביי.